שנת תשעיני 1945. חודשים ספורים חלפו מסיום מלחמת העולם השנייה, ויהדות העולם רק מתחילה להבין את גודל הטרגדיה. בוקר אחד בחודש ניסן, מתקיימת בניו יורק סעודת ברית מילה לנכדו של מי שמשמש אז האדמו"ר ממוז'יץ, הרב שאול ידידיה אלעזר טאוב, זכר צדיק לברכה. מאגר טרי יחסית שהצליח לברוח מפולין עוד לפני שהנאצים כבשו אותה. במהלך הסעודה האדמו"ר מראה לחבריו הרבנים שהגיעו להשתתף בשמחה, מעטפה ופתוחה מכתב שקיבל מאחד מפליטי המלחמה הרבים שממלאים את אירופה. במכתב היו תווים של מנגינה שמהר מאוד תהפוך לאתוס של דור, הדור הדתי שקם אחרי השואה. שלום, ברוכים הבאים להללו, פודקאסט הניגונים של פרויקט צמה. אני שמולי קפלן, ובכל פרק אנחנו צוללים לאחד הניגונים מאלבומי צמה, ומנסים לספר את הסיפור שמאחורי הניגון. והפעם, אני מאמין.
אני מאמין, אני מאמין, אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח, בביאת המשיח אני מאמין, בביאת המשיח, בביאת המשיח אני מאמין.
להתחיל?
כן. אבי טיילור הוא מוזיקאי וחוקר ניגונים חסידיים, חסיד מוז'יץ. בשנת תשע"א, ב-2011, קיים ראיון מקיף עם הרב בן ציון שנקר, זיכרונו לברכה. שנקר הוא מלחין ויוצר מוזיקלי שנחשב לאחד מאבות המוזיקה החסידית של דורנו. הוא חסיד מוז'יץ בעצמו, והוא היה שם, באותה סעודת ברית מילה.
ראיינתי אותו על הרבה נושאים, נושאים היסטוריים בעיקר. גם נגענו בנושאים של מוזיקליים, נושאים ניגונים, חזנות ודברים כאלה.
המכתב עם הסיפור עבד, וזה גרם לזה שבמשך השנים נוספו פרטים שונים על הסיפור המקורי, ועל מה באמת היה עם האדמו"ר ממוז'יץ.
הוא אומר לי, אתה יודע כמה טלפונים אני מקבל על זה? ששואלים אותי, הוא אומר, אם היה נשמר המכתב הזה, זה היה יכול ליישר כל כך הרבה, לתרץ כל כך הרבה קושיות, וליישר כל כך הרבה דעות של אנשים על הניגון הזה, אז היה לנו את המקור, אבל באמת המכתב הזה נעלם.
העדות של שנקר לטיילור תעזור לנו להבין איזה פרטים אכן הופיעו באותו מכתב ומה לא. וזה לא יהיה רק פרק היסטורי. דרך הסיפור הזה נצלול למשמעות של הניגון בחסידות, ודווקא ברגע היום ונורא, כמו תקופת השואה, ובמסר של הניגון הזה אלינו. אחרי שסעודת הברית הסתיימה, האדמו"ר הזמין את הרבנים החברים שלו אליו לחדר, ביניהם את שנקר, שהיה בעל המנגן של החסידות ודמות חשובה בה.
שם זה היה דבר קבוע, זה לא היה משהו חד פעמי. בכל פעם שהיה שמחה, הוא היה מזמין לאחר השמחה את הרבנים לבוא לשבת איתו ביחד, והיו מדברים בדברי תורה וסיפורים וורטים, וככה מנהלים שיח יותר אינטימי.
אחרי שהם דיברו דברי תורה, אמר להם האדמו"ר שיש לו משהו מאוד מעניין להראות להם. הוא הוציא מכתב מהכיס, וסיפר שקיבל אותו ממישהו בשוויץ כמה ימים קודם.
כשאני ניסיתי לברר מרבן ציין מי כתב את המכתב, הוא לא ידע להגיד לי את הדבר בוודאות.
אבל הוא כן זכר בגדול מה היה כתוב במכתב. על פי העדות של שנקר, כך בערך כתב אותו שולח אלמוני. הנאצים העלו את המשפחה שלנו על אחת הרכבות לטרבלינקה. בקרון איתנו ישב גם החזן הרב עזריאל דוד פסטאג, ובאמצע הדרך הוא התחיל לנגן ניגון עם המילים של אני מאמין בביאת המשיח. לאט לאט הצטרפנו אליו, ואחרי שסיימנו לשיר, הוא ביקש שאם מישהו מאיתנו ינצל וישרוד את המלחמה, שידאג להעביר את הניגון הזה לרבי שלו, האדמו"ר ממוז'יץ, שגר בארצות הברית. אחרי שהאדמו"ר סיים לקרוא את המכתב, הוא הוציא דף נוסף עם תווים שהיה מצורף למכתב. מי כתב את התווים האלה? אנחנו גם לא יודעים. אבל בטוח זה לא היה תווים שפסטאג עצמו כתב.
היו גרסאות שכתבו שעזריאל דוד עצמו כתב את הניגון בכתב על דף תווים ואותו שלחו לרבא בקרון עצמו. כששאלתי את רבן ציון על הדבר הזה, אז הוא אמר גם שזה לא היה כתוב במכתב. וגם שזה רחוק מדי לחשוב על הדבר הזה כדבר הגיוני. א', מההיכרות שאנשים הכירו את עזריאל דוד פסטאג, אנשים מוורשה שרבן ציון הכיר, אז הם סיפרו לו שלא היה לו כל כך, הוא לא ידע לכתוב תווים, הוא לא היה בעל השכלה מוזיקלית כדי לכתוב תווים. ודבר שני, גם בתנאים כאלה הוא מסוגל לכתוב תווים. זה רחוק מהדעת לחשוב שהוא בעצמו כתב את זה.
את הדף עם התווים האדמו"ר נותן לשנקר.
אחרי שהרבי קורא את המכתב, הוא קורא לרבן ציין שהוא ידע לקרוא תווים בצורה רהוטה, אז תקרא לנו לכל הרבנים והאדמו"רים שישבו בחדר, תקרא לנו את מה שכתוב בתווים.
ושנקר מתחיל לשיר שם בחדר של האדמו"ר ממוז'יץ את אני מאמין. עד כאן העדות של שנקר. נסכם. התקיימה ברית מילה בתשעיני 1945, ובה האדמו"ר ממוז'יץ הראה תווים לניגון אני מאמין, אותם קיבל מפליט מלחמה שעוד היה באירופה. הכותב סיפר במכתב ששמע את הניגון מפסטאג ברכבת בדרך לטרבלינקה, והוא ביקש מהיושבים לידו בקרון שאם מישהו ישרוד את המלחמה, יעביר את הניגון לאדמו"ר ממוז'יץ. אבל מתי פסטאג הלחין את הניגון? כבר ברכבת, בדרך למחנה ההשמדה, כמו שהיו כאלה שכתבו, או שעוד קודם לכן, בגטו? בשביל להבין את הסיפור הזה טוב יותר, צריך קודם להכיר את הדמות של פסטאג בוורשה שלפני המלחמה.
בפולין לא כולם היו הולכים עם שטריימל, עם השטריימל הגבוה של הפולנים. רק אנשים אדמו"רים, רבנים, דיינים, ואנשים חשובים. אז שמעתי פעם שעזריאל דוד היה הולך עם שטריימל. זה היה כאילו סימן שהוא היה יהודי חשוב. הוא היה בעצם אישיות מיוחדת במוז'יץ בפני עצמו.
הקול שלו היה אחד המפורסמים בוורשה.
בכלל, משפחת פסטאג היה משפחה מאוד גדולה של בעלי מנגנים בוורשה. בימים נוראים, משפחת פסטאג, הוא בראשם, הוא היה חזן, ועוד עשרות חזנים ממשפחת פסטאג היו מרכיבים לו מקלה, ובימים נוראים הם היו סוחרים אולם מאוד מאוד גדול בוורשה, ושם הם היו עורכים תפילות מיוחדות בנוסח מוז'יץ וניגוני מוז'יץ, וניגונים שלו עצמו של עזריאל דוד פסטאג, והיו מוכרים כרטיסים, והיו אלפים שהיו משתתפים בתפילות שלו, אחרי זה גם פרסמו את הניגונים שלו.
כשהגרמנים כובשים את פולין, פסטאג ומשפחתו נשלחים לגטו ורשה, וחוץ מבת אחת שלו שהצליחה לברוח לפני המלחמה, כל המשפחה בסופו של דבר נספתה. הבת שניצלה לא זוכרת שאבא שלה הלחין ניגון בשם אני מאמין. אבל יש לנו עדויות שבזמן גטו ורשה, ניצולים שהיו אז בגטו זוכרים שאני מאמין הניגון ששרו אותו באותה תקופה שפסטאג היה בו.
יש סיפור על הרבי מגרודז'יסק, רבי ישראל מגרודז'יסק, שגם היה בגטו ורשה, והוא דיבר לחסידים שלו שצריכים ללכת למוות עם הניגון של האני מאמין. אנחנו לא יודעים על איזה ניגון הוא מדבר, אבל לא ילדו עלינו על עוד ניגון שהיה בגטו ורשה לאני מאמין. אני חושב שההשערה הכי קרובה זה שהוא מתכוון לאני מאמין ששרו בגטו ורשה, שאנחנו מייחסים אותו לרבי עזריאל דוד פסטאג. זאת אומרת שיש הרבה עדויות של אנשים שעברו בגטו ורשה, או אנשים שקיבלו את הניגון מאנשים שהיו בגטו ורשה, שהניגון כבר היה מוכר מגטו ורשה.
אז יש עדויות ששרו את זה כבר בגטו, ויש לנו את העדות שפסטאג שר את זה ברכבת בדרך לטרבלינקה. אבל האם זה סותר? ממש לא. הערכה היא שפסטאג הלחין את הניגון כבר בגטו ורשה, ושם הוא שר והוכר על ידי יושבי הגטו, ואיתו הם הלכו במסירות נפש על קידוש השם.
חבר טוב של רבן ציון שיינקר, שעבד איתו ביחד והוציא איתו את התקליטים, וכתב את התווים של הניגונים, קראו לו ולוול פסטרנק. הוא נפטר לפני כמה שנים. הוא היה איש מוזיקה גדול, הראשון בארצות הברית שכתב, הוציא ספרי תווים של ניגונים חסידיים. וכשהוא, באחד מהספרים שלו, הוציא את האני מאמין, אז הוא כותב בספר, הניגון הולחן בגטו ורשה, אבל הוא כן קיבל את המידע מבן ציון שנקר, אז הוא כותב, על ידי עזריאל דוד פסטאג.
הגרסה הכי מוכרת לסיפור הזה, היא זאת שכתב סופר העיתון המודיע, פישל פלקסר, בתשנ"ב 1952. לפי הגרסה הזו, פסטאג הלחין ברכבת את אני מאמין. הוא לימד את הניגון לכל היושבים איתו בקרון, ואז פנה אליהם והבטיח. מי שיקפוץ מהרכבת ויביא את הניגון לאדמו"ר שלי בארצות הברית, יקבל את העולם הבא שלי. שני צעירים יהודים התנדבו, עשו חור ברכבת, עלו אחד על השני, קפצו מהרכבת הדוהרת, אחד נהרג והשני ניצל, והוא זה שהביא את הניגון בעצמו לאדמו"ר. אבל פלקסר עצמו לא היה בשואה, הוא היה בכלל בארץ, והוא לא נחשב כמקור ראשוני לסיפור הזה. הפרטים האלה הם ככל הנראה תוספות ספרותיות שהוא הוסיף לסיפור עם המכתב, שעליו הבאנו את העדות של שנקר קודם.
בפירוש רבן ציון אומר שהיצירה הספרותית שיצרו אחרי זה, ששניים קפצו, אחד נהרג ואחד ניצל, זה לא היה כתוב במכתב, והוא לא שמע מהפרטים האלו עד שמישהו כתב את זה כיצירה ספרותית.
התוספות הספרותיות של פלקסר גרמו לחלק מהאנשים לפקפק בסיפור כולו.
מצד אחד אפשר להבין, ועל זה כתבו הרבה, את המסר, את האווירה, את ההתייחסות של החסידים, של החסידות, של עולם הניגון החסידי לכל מה שקרה לטרגדיה העצומה הזאת של העם היהודי. היצירה הספרותית מביאה את זה יפה וטוב. הנזק שנגרם מזה, דבר חשוב בכלל כשאנחנו באים לדבר על סיפורים חסידיים, כשבודקים את העובדות והן לא תואמות, גם את הפרטים שהם ודאיים מוחקים. לפעמים כדאי לדייק יותר בפרטים כדי שהפרטים הוודאיים יישארו אמינים גם כן.
עם השנים נוצר קונצנזוס בקרב מרבית העוסקים בתחום. הניגון הזה שמדבר על האמונה בביאת המשיח, ליווה יהודים בשואה, בגטו וברכבות. המחבר הוא עזריאל דוד פסטאג, הבעל מנגן של מוז'יץ באירופה שלפני המלחמה, שבעצמו נספה בטרבלינקה. המפיצה העיקרית של הניגון הזה בעולם היהודי שאחרי השואה, זו שארית הפלטה, חסידות מוז'יץ בארצות הברית ובישראל. כל מה שסיפרנו עד עכשיו הוא לא בירור היסטוריה להשתלשלות של ניגון. הפרטים האלו מסבירים את הסיפור כולו. העובדה שפסטאג, המלחין והבעל מנגן של חסידות מוז'יץ, מחבר בימי המלחמה לחן למילים אני מאמין בביאת המשיח ושר אותם בגטו וברכבת נותנת עומק חדש בניגון המוכר והמרגש. חסידות מוז'יץ היא חסידות שהקטע שלה זה ניגונים, כמו בכל תנועת החסידות, אבל יותר. האדמו"ר רבי ישראל טאו במכונה הדברי ישראל הלחין בעצמו מאות ניגונים. תחת הכותרת ניגוני מוז'יץ יש למעלה מ-5,000 ניגונים. מספרים על האדמו"ר רבי ישראל שפעם היה צריך לעבור ניתוח, ובאותם ימים המנתח לא השיג חומר הרדמה. אז האדמור אמר לו, תן לי לנגן ניגון, וכשתראה שאני עד הסוף בניגון, תתחיל לנתח ואני לא ארגיש. וכך היה. האדמור ניגן והרופא ניתח. בקיצור, במוז'יץ, לנגן ניגון זה אולי הכלי הכי מרכזי בסל הכלים שיש ליהודי בעבודת השם שלו. אבל גם חסיד מוז'יץ כמו פסטאג, מאיפה הוא שואב את הכוח בתוך הרכבת לטרבלינקה, כשהוא כבר יודע שזו כנראה הדרך האחרונה שלו, להתחיל לנגן. בשביל זה צריכים להבין את החידוש הגדול של החסידות בעניין השמחה והניגונים.
ליהדות בכלל יש עסק מורכב עם השמחה.
זה דוקטור זאב קיציס, חוקר ומרצה לחסידות באוניברסיטת בר אילן, מורך ראשי של פרויקט הסיפור החסידי זושה.
צד אחד במקרא כתוב הרבה מאוד פעמים בתנך, בתורה, בעיקר ספר דברים, צריך להיות שמח ושמחת בחגיך ושמחת בכל הטוב. אבל אחרי שנחרב בית המקדש השני, אפשר לשים נקודת זמן, השמחה הפכה להיות דבר נורא נורא מורכב. איך אפשר לשמוח? איך נשיר את שיר השם על אדמת נחרב? איך יהודי יכול לשמוח כאשר בית המקדש נחרב? יש לנו אוסף ארוך של תקנות שתקנו קהילות יהודיות בכל רחבי תפוצת העם היהודי, שבה היה תקנות לצמצם את השמחה בגלל כל מיני אירועים שקרו. כלומר, יהודים ששמחו לפעמים הרגישו לא בסדר עם זה, הם הרגישו כמעט עבירה. שהם עושים. איך אפשר לשמוח? זו הייתה תפיסת עולם, שככל שאתה יותר מתאבל על חורבן ירושלים, ככה אתה אולי תזכה ותראה בבניינה. ובעלי נפש יקומו כל לילה לתקן תיקון חצות, ולבכות על חורבן בית המקדש עם אפר מקלה על ראשם. וכל מי שיכול להתאבל יותר, לקחת על עצמו עוד צום, עוד תענית, עוד כאב, הוא מן הסתם עושה בזה דבר טוב.
ואז באה החסידות.
הבעל שם טוב, כמובן, יש לו תפיסה אחרת לחלוטין על השמחה. זה לא סתם שבשם הבעל שם טוב מצטטים כל הזמן את הדרשה שאומרת, כי בשמחה תצאו, הדרשה לפסוק, כי בשמחה תצאו, שהבעל שם טוב דרש את זה, על פי דרשה שמופיעה לפניו כבר בזוהר, כי בשמחה תצאו, מה זה בשמחה? האות ב' צריך לקרוא אותה באופן מיוחד, בשמחה, זה על ידי השמחה תצאו, שזה היפוך התודעה. אומר הבעל שם טוב, לא הכאב, לא הייסורים, לא הסיגופים והטעניות הם אלה שזרזו את הגאולה לבוא, אלא להפך. היכולת של האדם לשמוח, אפילו בגלות, שמחה של אף על פי כן, שמחה של למרות הסיטואציה החיצונית, הכאב החיצוני, הגלות, למרות זאת הוא מצליח להיות שמח, זה מה שבסופו של דבר יקרב את הגאולה, יקרב את המשיח, וזה הפסוק כי בשמחת תצאו.
והבשורה של הבעל שם טוב אז על השמחה, מגיעה בזמן שעם ישראל חווה פרעות וגזרות קשות.
יש איזו חוקרת שמתארת איך באותה תקופה, זו הייתה אחת מתקופות השפל, במובן של עלילות דם, של הקושי של לחיות חיים יהודיים באותה תקופה. כמה אלימות, אלימות שלטונית ואלימות דתית ואלימות עממית, אנטישמיות בכל הרמות, שנאת ישראל מה שנקרא. ותוך הדבר הזה, הבעל שם טוב מציע את האופציה של שמחה ואומר, חברים, אף על פי כן, אף על פי כן. זה קשור לאישיות של הבעל שם טוב שיש בו משהו שהייתי אומר, הוא חסר פחד. הוא לא מפחד, הוא לא, במקום להתכווץ מול הסיטואציה מסביב, הוא דווקא מגיב באיזה חוסר פחד. הוא נכנס אל תוך המקום המפחיד, ובתוך זה הוא יוצר איזה תנועה של ביטחון, איזה ביטוי אישי. הוא יוצר קשר עם אנשים שהם רחוקים ממנו, פשוטי העם, כל מיני דברים כאלה. אבל שם טוב מנסה בעצם לשחרר את הקיבוץ הנפשי שהיה ליהודים באותה תקופה, ובוודאי שהניגון הוא חלק מהדבר הזה. נא 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 נא
נא נא נא נא נא. והכוונה בניגון היא לא רק לניגונים שיש להם קצב שמח, אלא גם למה שנקרא בחסידות ניגוני דבקות.
ניגוני דבקות הם גם כן יש בהם שמחה עמוקה מאוד. שמחה שיש בה גם מרירות שהולכת איתה כאחד. חסידים מאוד אוהבים את הרגש המעורבב הזה גם. של שמחה שיש בה גם דמעה. מה זה לא בהכרח סותר. כן? אז הורים בדמעה, ברינה. יש את הרינה שהיא גם יש בה כאב. והחסידים מאוד אוהבים את הגוון הזה. אז בין אם זה שמחה ממש מפורשת, בניגון פריילך כזה של שמח, וגם אם זה במגע אחר, שהוא גם כן מגע עם הנפש, גם בדבר הזה יש גאולה מאוד עמוקה. אדם פוגש את עצמו על ידי הניגון. הוא פוגש את הקדוש ברוך הוא בתוך הפגישה עם עצמו. הוא פוגש, יש בזה, קודם כל ליבו נפתח. יש מקום לרגש שלו, יש לו מקום לביטוי האישי. נא 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 נא
החסידות נותנת לאדם אפשרות לבחור להתרומם במצבים של חוסר אונים.
הבחירה בשמחה היא היכולת של האדם באיזשהו אופן לא להיות מוכתב על ידי האירועים החיצוניים שקורים סביבו בחייו, שבדרך כלל הם קשים והרבה פעמים הם מורכבים ולא מכוונים את הנפש לשמוח. והיכולת בעצם להרים את עצמך בציצית ראשך ולגאול קודם כל את הגאולה הפנימית הזאת, את גאולת הנפש, זה מה שהציע בעל שם טוב. בחירה בשמחה היא בחירה לגאול את עצמך ולהבין שברגע שאתה תשנה מבפנים את התחושה הפנימית שלך, את ההסתכלות שלך על העולם, וצריך לראות את נקודות האור, גם בתוך החושך, זה גם ישפיע כלפי חוץ. אז היא בחירה מאוד עמוקה, והיא בחירה מאוד דווקאית, היא בחירה של אף על פי כן, כמו שקראת לזה, הדבר הזה בהחלט גם בסופו של דבר ישפיע החוצה. אני חושב שבעקבות החסידות בסופו של דבר, לא רק רצתה לעשות את גאולת הנפש הפרטית, היא רצתה לעשות את הגאולה האמיתית והשלמה.
והשמחה הזאת היא לא רק מצב תודעתי שעוזר לאדם להתמודד במצבים קשים, אלא יש לה את הכוח לשנות את המציאות.
שמחה היא זאת שתיצור בסופו של דבר את המציאות שבחוץ. תיצור איזו גאולה פנימית בנפש על ידי השמחה. תגאל קודם כל את נפשך, ועל ידי זה גם תהיה גאולה בחוץ, בעולם, מבחוץ לך. על הגאולה אמר הבעל שם טוב, קרבה אל נפשי גאלה, הוא דרש את המשפט שאנחנו רואים בפיוט, קרבה אל נפשי גאלה, יש את הגאולה שקורה קודם כל בתוך הנפש, כן? זה עוד מימד של הגאולה, והמימד הזה הוא זה שבסופו של דבר גם יחולל את השמחה שבחוץ, את הגאולה שבחוץ, את התיקון השלם של המציאות. ובמילים אחרות, החסידים הפסיקו רק לחכות שהמצב האובייקטיבי ישתנה, שתבוא הגאולה השלמה ואז נפתח בקבוק ונעשה לחיים.
והחסידים רוצים עכשיו לטעום מהשמחה של ביאת המשיח.
יש בדיחה חסידית יפהפייה על הדבר הזה, שאני מכיר בית הוריי, על כך שכשהמשיח הגיע, החסידים מביאים למשיח חבית של משקה. המשיח פותח את הברז של החבית, לשתות קצת מהברנדי שהם הביאו לו, מהמשקה ששמור לו כבר מעידן ועידנים, הוא מגלה שהחבית הזאת ריקה. בסוף איכשהו מוציאים, משכיבים את החבית על צידה ומוציאים רבע כוס, ומגישים את זה למשיח, המשיח אומר תודה רבה, כל כך הרבה, בציניות. החסידים אומרים לו, מה לעשות? אתה השם, חיכינו, 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 כמה אפשר? היה פה מקרה חירום, לקחנו קצת, היה פה משהו. תגיד תודה שהגעת היום, לא היית מגיע היום, גם את זה לא היית מקבל. ובמילים אחרות, החסידים כבר מתחילים לשתות את הטעם של הגאולה, עוד לפני שהגאולה עצמה הגיעה. וזה דבר עמוק מאוד שהבעל שם טוב התחיל אותו. הוא אומר, חברים, אמנם כתוב בפסוק, אז ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה, מתי? בשוב אדוני את שיבת ציון, אז, יש איזה אז כזה, שהעם היהודי שומר את החבית שלו לאז. החסידים לא, החסידים כבר התחילו לטעום את טעם הגאולה, מתוך תפיסה שאם אני אעשה גאולה כאן בעולם הזה, בהווה הזה, באותו הרגע, זה יקרב את הגאולה גם במישור החיצוני, גם במישור הלאומי, גם במישור העולמי, זה יקרב את הגאולה ואת התיקון השלם.
וכאן אנחנו חוזרים לאותו חסיד, עזריאל דוד פסטאג, שיושב ברכבת בדרך לטרבלינקה ומתחיל לשיר אני מאמין.
מה אני מאמין? הרי הוא יודע בדיוק לאן הוא נוסע, הוא נוסע לטרבלינקה, לחזור משם הוא לא יחזור. מה זה האופטימיות הזאת? מה זאת התקווה הזאת? מאיפה היכולת הזאת בכלל לשיר?
יש פה מציאות של חוסר אונים. אני חושבת שהשואה זה סיפור על חוסר אונים.
זאת דוקטור מיכל שאול, חוקרת שואה וראש תוכנית עמיתה לחקר השואה במכללה האקדמית אונו, שחיברה דוקטורט שלם על הניגון אני מאמין.
לא היה דבר ספציפי שאם היית עושה אותו, היית יכול להינצל בוודאות. מה יהודי יכול לעשות מול מציאות כזאת? להתפלל. אבל אנחנו נמצאים במציאות שגם הצדיקים הגדולים ביותר, שהתפילה שלהם קראה את השמיים ברגעים האחרונים שלהם, שצעקו שמה ישראל, שמסרו את השם, זה לא מנע את הגורל האכזר שלהם. ועומד האדם המאמין מול הדבר הזה. זה הזכיר לי גם בסיפור, הזכיר לי את הסיפור הזה של תפילת משה גם, שאומרים לו שהוא לא נכנס לארץ, והוא מתפלל. משה רבנו, והוא זועק, ולא, וגזרה, גזרה נגזרה, וזה לא עוזר לו. הרי מה אנחנו מצפים? גם מהז'אנר של סיפור חסידי. יהיה ניגון, הניגון יבקיע את הרקיעים, והרכבת תעצר, והיהודים ינצלו. זה מה שאנחנו רוצים שיקרה. הם שרים, והם זועקים, והם מוסרים את הנפש על קידוש השם, וזה לא עוזר. אני חושבת שהסיפור הזה, זה על זה. זאת אומרת, יש פה מסירות נפש גדולה, ומצד שני, האסון לא נמנע.
אני חושב שהחסידים תופסים בכלל את הרגע של הניגון כרגע שהגאולה קורית בו כבר כאן עכשיו. זה רגע של הווה, זה לא רגע של עתיד. וכשהוא שר, אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח, הוא לא התכוון בביאת המשיח בעתיד. באותו הרגע עצמו שהוא שר את המילים האלה, באותו רגע עצמו המשיח נמצא איתו. הוא נמצא ברגע של רגע גאולי. כשהחסיד שר שירת אמונה ושירת תקווה, הוא תואם ברגע זה את הגאולה. זה בדיוק החידוש של הבעל שם טוב לגבי הגאולה, שאדם יכול לחוש אותה בהווה, ולא רק להרגיש איך יהיה בעתיד, אלא לחוש את זה כאן ועכשיו. מבחינה זאת, רבי עזריאל דוד פסטאג, היה גאול באותו הרגע עצמו. אולי 5 דקות אחר כך לא, אבל באותו הרגע ודאי, הוא הצליח לעשות את תנועת הנפש, שהוא למד מתורת החסידות, שהוא למד מן הבעל שם טוב, שהוא למד בניגוני מוג'ית, ששם הוא צמח. הוא הצליח להיות באותו הרגע אדם גאול, אדם שנמצא בתוך עולם גאולי. היכולת להיות גאול בתוך רכבת שנוסעת לטרבלינקה, זה משהו שנמצא עמוק מאוד בתורת החסידות. לא משנה מה קורה מבחוץ. תפקידו של האדם להצליח מתוך עצמו לייצר רגעים של גאולה, מתוך עצמו, ויכולתו וחובתו. יכול להיות שזה גם יעזור לו, אחר כך יכול להיות שזה לא יעזור לו, אבל זה לא משנה. באותו הרגע הוא היה קרבה אל נפשי גאלה. הוא היה קרוב אל עצמו, קרוב אל נפשו, במילה קרוב אל אלוקיו, והוא היה ברגע של גאולה. וזה השיעור החשוב שהוא מלמד אותנו. הוא לא מלמד אותנו שאם תשיר ניגון אז לא תגיע לטרבלינקה. וזה רגע שמלמד אותנו הניגון הזה ומחבר שלו, שאפשר לעשות אותי בכל רגע ובכל מצב, אפילו בדבר היום והנורא הזה.
הרבי מלובביץ' שר את הניגון הזה פעמים רבות, ואמר שמכיוון שאת הניגון הזה שרו יהודים, בזמן שהם הלכו למסור נפש בפועל ממש על קידוש השם, הניגון יהיה קדוש. ויותר מזה, הוא נותן לנו את הכוח שכל מי שישיר אותו יקבל חיזוק ותוספת כוח לעצמו לעבוד את השם במסירות נפש, בחיים כמובן, ומתוך שמחה ובריאות.
שעבדתי על הדוקטורט וכתבתי על הפרק של האני מאמין, ובכלל יש לי שם עוד פרק בדוקטורט על התפקיד של הניגון בשיקום של החברה החרדית אחרי השואה. הניגון, במקום שאין בו מילים. כשכתבתי את זה, השנה היא הייתה תשס"ה, 2005, זה השנה של גירוש גוש קטיף. החורבן הזה, המכה הכל כך קשה הזאתי, גרמה לי, זה קרה גם בתשעה באב, בשבוע של תשעה באב, ובשבת נחמו היה לי צורך אז לנסוע לבית הוריי, ליישוב, ולהתאבל ביחד. ונסעתי עם המשפחה שלי והיינו אצל ההורים שלי, וישבנו כל היישוב בשעת סעודה שלישית, ומילה לא נאמרה, רק שירים. שירים ושירים ושירים אחד אחרי השני. וגם באופן כללי זה, אני חושבת, ביטא גם את מה שהיה שם. ואז הבנתי, יש הרבה דברים שאתה יודע, שאתה חושב שאתה יודע, אבל פתאום אתה מבין אותם. אז אני כתבתי במחקר שלי על מה המשמעות של הניגון אחרי השואה. זאת אומרת, אנשים שאין להם מילים להגיד, והם פתאום הם יושבים ביחד, בניגון, בשירה המשותפת, יש איזושהי חוויה של ביחד, של שותפות גורל, של הבעת רגשות, אבל היא משהו כזה מאוד מציף. והיה שם משהו מאוד 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 חזק. ואז הבנתי את זה, וחזרתי לכל העדויות שקראתי, שניצויים, כן, להבדיל כמובן. קראתי כל מיני עדויות ממוסדות, שהגיעו לשם נוער, ואנשים שאיבדו את כל המשפחה שלהם. והם יושבים ושרים שירי שבת, שירים מבית אבא, ושרים שעות, שעות. עכשיו זה ילדים שאחר כך מחביאים את האוכל ושמים מתחת למזרון, ולא משתפים בכלל במה שהיה להם, חלק כן משתפים, חלק לא משתפים, הם כל כך נפגעי טראומה, ולשירה יש עניין תרפויטי מרפא, שהם יושבים ושרים ביחד, ויש לדבר הזה כוח עצום.
הייתי בכפר מימון, שהגיעו חלק מהמגורשים, ישר מהאוטובוס, ואני זוכר שפשוט נעמדנו במעגל אחד גדול, כולם ביחד, ושרנו אני מאמין.
כן, זה מסתדר לי. הרקע כאן של עכשיו זה רגע של משבר, אבל יהודים לא היו יכולים לחיות בלי התקווה הזאת. זאת אומרת שיש משהו אחר. אומרים גם שההשפעה, יש מחקרים מאוד גדולים על ההשפעה של היהודים על הוליווד. ה-happy end, זה הכי יהודי שיש. בסוף יהיה טוב. בסוף תבוא גאולה.
לקראת סיום, יש לנו את הזכות לארח את הרב שמואל אליהו, רבה הראשי של צפת, שיחתום את הפרק.
הנס הזה של האמונה של עם ישראל, זה כשמתבוננים בו, הוא פלא שאין כדוגמתו. פלא שאין כדוגמתו. אי אפשר בכלל לשער את גודל האמונה, וכל אחד מאיתנו שחי היום פה בארץ ישראל, כל יהודי שיש היום ולא יתבולל בעולם, הוא צאצא לעשרות דורות של צדיקים גמורים, שהאמינו ולא יתבוללו, ולא יתנצרו, ולא יתיישו. ממש, כל אחד מאיתנו צריך פשוט לכרוע ולהשתחוות לאבותיו ואבות אבותיו, שבמשך 1900 שנה, מגזרות אנטיוכוס, וגזרות היוונים, וגזרות הרומאים, וגזרות הנוצרים, וגזרות מי לא. כמה יהודים מסרו נפשם, ובאמונה. האמונה הזאת היא הפלא הכי מדהים שיש, שהיום, באמת, הקדוש ברוך הוא אומר, עם כזה, מגיע לו הכל. מגיע לו הכל. מגיע לו גאולה, מגיע לו ישועה, מגיע לו ירושלים, מגיע לו בית מקדש, מגיע לו שיתקיימו בו כל נבואות הנביאים. על המסירות נפש הזאת. לא מדבר על היום, היום זה קל להאמין. אתה רואה את כל הנבואות של הנביאים מתגשמות. מה? איך אומר הרבי? רק תפתח את העיניים ותסתכל. אבל תחשבו על לפני 100 שנה, על לפני 70 שנה, באושוויץ, ברכבות, ויהודים ברכבות במסירות נפש מדהימה. עם אלה שבשנת תשנ"ד יכלו לעורר שמחה גדולה מאוד, מה אנחנו בשנת תשפ"ב, מה אנחנו נאמר, אנחנו צריכים הרי לצאת במחול סוער, כך כותב הרבי בשיחה שנת תשנ"א, אני חושב, מאדם צריך לפתוח את העיניים ולהסתכל ולצאת בריקוד, מתוך שמחה, תסתכל, וואו.
את הביצוע המרגש בצמה 6 עשה הזמר אבי ולוש. באחד מההופעות של צמה שנה שעברה, הוא הגיע לבנייני האומה בהפתעה, ועלה לבמה בספונטניה.
תקשיבו, זה פעם ראשונה שאני נמצא פה בלייב, וזה פשוט השתבח שמך לעד. כתוב לנו שאם יהיו 10 משוגעים שיאמינו ממש שהמשיח יגיע עכשיו, אז אין ספק שהוא יגיע. אני חושב שיש פה יותר מעשרה משוגעים כאלה. אז בעזרת השם, שנזכה לגאולה שלמה, שהיא כבר קורית, היא לא שם רחוקה. אנחנו בתוכה.
תודה שהזנתם להללו, פודקאסט הניגונים של צמא, אני שמולי קפלן, תחקיר והפקה, מנדי בלוי. עיצוב סאונד, אפי שיינר. תודה לרב משה שילט, לרב שמואל אליהו, לאבי טיילור, לדוקטור מיכל שאול ודוקטור זאב קיציס. תודה למנדי גרוזמן. תודה ליואל דיין על הביצוע פסנתר. לפרק הזה ניתן להזין בספוטיפיי, אפל פודקאסט, גוגל פודקאסט ובכל אפליקציות הפודקאסטים. אם יש ניגון שאתם אוהבים במיוחד ורוצים שנקדיש לו פרק, תכתבו לנו בדף הפייסבוק של צמא, אנחנו מחכים לכם שם. נתראות בפרקים הבאים.
המשיח, אני מאמין.
אני עכשיו רוצה לשמוע אתכם ביחד.
Yeah. עם כל זה אני מאמין, עם כל זה אחכה לו בכל יום, בכל יום שיבוא.